שלום, זהו האינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה-מרקר. היום יום רביעי, באולפן אנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ, והפעם נמצאת איתנו גם סיוון קלינגבייל, העורכת של דה-מרקר.
שלום לכם.
שלום סיוון, שלום סמי.
איזה אורחת.
אני רואה שנורא כיף אצלכם, אני צריכה לבוא יותר.
תבואי יותר, אבל תראי מה את מביאה לנו על הראש. רוסיה מגייסת 300 אלף איש למילואים בשביל להחריף את המלחמה ב... אוקראינה, הריבית משתגעת לחלוטין, מדברים על עלייה של אחוז, אולי יותר בריבית בארצות הברית, היא בטח תגיע לארץ, ולך תדע מה יקרה. פיגועים, יש לנו את הפיגוע היומי, לפחות אחד קיבלנו היום, סיפור מצער מאוד בחולון. מה זה כל הרע הזה?
כן, האמת שיש חדשות כאלה בלי סוף, אבל רוצים אבל להשאיר את הדברים האלה למהדורות אחרות, לימים אחרים ולרגעים אחרים, כי היום זו גם התוכנית האחרונה שלנו לפני היציאה לפגרת החגים. אנחנו לא רוצים לעסוק בצרות ובחדשות רעות. במקום זאת, אנו רוצים להתמקד בפרויקט עיתונאי מסורתי שאנחנו עורכים ומפרסמים מזה למעלה מ-20 שנה. 20 שנה, איתן?
כן, 20 שנה.
רשימת 100 המשפיעים של מגזין דה מרקר. באליטות ובמסדרונות השלטון של ישראל וגם בקרב הקוראים שלנו, ודאי הוותיקים שבהם, אין באמת מישהו שלא מכיר את הפרויקט הזה, אלא שפעם בחרנו לעשות אותו קצת אחרת ולמקד אותו בתחום אחד, במקום הסקירה הרגילה של כל תחומי הכלכלה והחברה שביצענו בעבר.
התחום הזה שבחרנו הוא יוקר המחיה באופן כללי, וענף הדיור והנדלן, בעיקר הדיור, באופן מיוחד. ולכן רבים מחברי הדירוג של השנה הזו הם דמויות פחות מוכרות, אבל כאלו שמשפיעים ובעיקר ישפיעו בעתיד על הדינמיקה והמחירים בשוק הדיור, ובסופו של דבר אלה הם האנשים שיענו על השאלה שהיא אולי החשובה ביותר. האם לצעירים של היום, דור ה-Y, דור ה-X, דור ה-Z, ובינינו גם כל הדורות שיגיעו אחריהם, תהיה אפשרות לרכוש דירה במקום שבו הם רוצים לגור, ומבלי שהיא תהיה ממושכנת לבנק במשך 30 שנה, בתשלום חודשי שלא נופל משכר דירה. אנחנו נדבר על חלק מהדברים הללו בינינו, וגם עם עורכת הנדלן שלנו, גילי מליניצקי. יאללה, מתחילים.
טוב, אז יש לנו באמת את הגיליון של רשימת 100 המשפיעים. צריך רק לשתף פה את המאזינים שלנו באיזשהו סוד, סוד של המערכת. כשאנחנו מכינים את הרשימה הזו בשבועות שלפני כן, הרבה פעמים אנחנו מקבלים טלפונים מכל מיני אנשים שמנסים לברר באיזה מקום הם נמצאים, או האיש שהם עובדים איתו נמצא, והרבה פעמים גם אנשים כועסים שהם במקום 73 ולא מקום 62, ובעיקר הם כועסים שמאן דהוא הגיע לפניהם ברשימה הזאת, ויש סביב זה הרבה מאוד התעסקויות. אז לא נחשוף כרגע את כל מי שניסה ללחוץ ולשפר מיקום, אלא פשוט נדבר על הרשימה הזו, על הייחוד שלה ועל, אתה יודע מה, גם על מי שנמצא בראש הרשימה הזו. אז איתן, תתחיל.
מי שנמצא בראש הרשימה זהו דמות שקיימת הרבה ממנה, ללא פנים ושם, צעירה למדי, וזה בעצם הדור בלי דיור. או הדור שתמיד יזכור. מי שניתח את התופעה הזו זו סיוון, אז בואי את סיוון תסבירי לנו, אני יכול לשתף אותך למה שמנו את זה במקום הראשון, אבל תסבירי לנו למה את מתכוונת.
בואו נזכור שמדובר בילדים שלנו, אבל למרות שזה פחות נעים לנו. אנחנו נמצאים היום
בסיטואציה... זאת אומרת, זה עניין אישי.
לא, זה לא רק
הכל אישי.
זה הכל אישי, אבל זה הכל מציג בצורה מאוד מאוד ברורה את הכיוון שאליו הולכת מדינת ישראל, וזה לא כיוון נעים אם לא יש שינוי. יש היום בישראל הרבה מאוד צעירים שהסיכוי שלהם לקנות דירה מאוד מאוד נמוך. אם לאנשים בני ה-50 או קצת יותר, היה איזה סיכוי, הם לקחו בשלב מוקדם בחייהם, קנו דירה, הם היו הצליחו לעמוד בהחזרי המשכנתא ולהסתדר. היום המחירים הם כאלה שזוג צעיר, הסיכוי שלו לקנות דירה הוא מאוד מאוד מצומצם. ואנחנו רואים מה קורה עכשיו למחירי הסחירות, ואנחנו יודעים שבמדינת ישראל אין שוק סחירות משוכלל, ואין מצד שני גם אין התערבות של המדינה בשוק שמייצרת פתרונות אחרים. ואנחנו מקבלים משבר מאוד גדול אצל המשפחות הצעירות מצד אחד, ולחץ מאוד גדול על מעמד הביניים. לסמי יש טור שאני תמיד אזכור שהוא כתב על האדם שידרדר מהעשירון שלו. וזה בדיוק המתח שיש פה על דור שלהם של אנשים, ואלה עוד מצבם בסדר.
אבל תגידי, למה הם לא יוצאים לרחובות? אם את מדברת על איזה מצוקה, ופרידה מהחלום, ובלתי אפשרי לעשות את זה, הייתי מצפה לראות קצת יותר זעם ציבורי.
שאלה קשה, הם יצאו לרחובות בקיץ 2011, על העניין של הדיור, בית בלי בית, אתם זוכרים את כל הסלוגנים שהיו שם, הסתובבו עם אוהלים גרו באוהלים בשדרות רוטשילד ובכל מיני מקומות אחרים, אבל גם הסתובבו עם אוהלים מעל הראש, אחרי זה הלך והתפשט לתחומים נוספים ולכל מיני הון שלטון, אבל הבסיס היה דיור, מאז המחירים עלו ביותר מ-100%, דעתי 110-120%, כי 2011-2022 זה כבר יותר מ-10 שנים, ושקט מוחלט. זאת אומרת, מה שהוציא 500,000 אנשים, לא מוציא עכשיו אף אחד מחוץ למרפסת, אולי כי חם.
לא רק החום, אני חושבת שנכנס...
המחאה הייתה בקיץ, ואנשים ישבו באוהלים ברוטשילד ביולי-אוגוסט.
ונכנס איזשהו ייאוש. וייאוש זה דבר מאוד 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 מסוכן. נכנס ייאוש ונכנסה התפיסה שלא משנה מה נעשה, זה לא יקרה. אני אזכיר שהרבה מאוד גופים, בכללם בנק ישראל, הזהיר מזה שהנושא של בעלות על נדלן הופכת להיות אירוע מהותי בסוגיית אי השוויון בישראל. אתה היום בעצם יודע מהיכולת של הורה לקנות לילדיו, לעזור להם, לסייע להם בדיור, אתה בעצם קובע מראש את היכולת מוביליות של הילדים. והמוביליות בישראל, בוא נזכיר לעצמנו, מאז שנות ה-70 נמצאת בירידה מתמדת. ובעצם ישראל מתחלקת למי שיכול ומי שלא יכול, ולחלוקה דורית. כי בעצם המצב הנוכחי הוא שבו בעלי הדירות מעלים את המחירים למעלה, כי הם יכולים בשוק, מייצר העברה של און מהדור הצעיר למבוגרים.
אגב, יש לי אולי הסבר למה אין מחאה. כי אתה תיארת את עליית מחירי הדירות מאז 2011, בעצם מחירי הדירות הוכפלו, אבל בתקופה הזו לא ראינו שמחירי הסחירויות עלו. כלומר, במשך תקופה ארוכה ראינו שמחירי הדירות עולים, והסחירויות, אולי זה עולה, אבל זה לא עולה, נגיד, בקצב הרבה יותר מהיר מתפתחות השכר.
לחצי ויותר, וזה מדביק את זה עכשיו.
לא, נכון, בדיוק. ועכשיו קרה משהו. בשנה האחרונה אנחנו רואים שמחירי הסחירות מתחילים לעלות, וסחירות זה דבר שאתה משלם אותו כל חודש. אתה נפגש בו כל חודש, אתה צריך אולי לעשות יותר מעברת דירות כתוצאה מהדבר הזה. ויכול להיות שהניצנים של המחאה הבאה, של ההתקוממות הבאה החברתית, נזרעים בימים אלה, כשאנחנו רואים שמחירי הסחירויות מתחילים להדביק את מחירי הדירות, מחירי הקנייה של הדירות. ויכול להיות שאנחנו מדברים עכשיו בצורה שכאילו לא, אין פה מחאה, והציבור אדיש או הציבור מיואש, יכול להיות שכרגע נזרע משהו שאנחנו נראה אותו בשנה הבאה.
מה שאתה אומר שיש איזשהו רף שצריך פשוט להגיע אליו, זאת אומרת,
אנשים עברו לסחירות,
אחרי שהם עברו לסחירות של דירה, הם עברו לסחירות של דירה בשותפות, אחרי שהם עזרו לבחירה בשותפות עם שני חבר'ה שהם משתפים דירה בשלושה חדרים, עכשיו יש ארבעה חבר'ה שהם משתפים דירה בשלושה חדרים, כי גם את הממד ואת הארון הפכו לדירה. אני אומר, כשזה כבר יגיע למצב שכבר אי אפשר לדחוף שם יותר אף אחד, אז או שהתייאשו, כמו שאת אומרת, או שהתפוצצו. אחד מהשניים צריך לקרות.
וגם צריך לשים לב לעוד משהו. אם אנחנו נחזור לכתבה שפרסמה אורלי פופר לפני שבועיים, אני לא טועה, בסוף השבוע בדמרקר, זה דור שמקבל עזרה מההורים. צריך לשים לזה לב. או שהוא גר אצל ההורים, או שהוא מקבל עזרה מההורים. אז עדיין יש איזשהו מיסוך של הדבר הזה, אבל כסף מספיק שהמצב הכלכלי ילך בכיוון לא טוב, אנחנו רואים אותו הולך לשם, שאנחנו עומדים מול משבר מאוד מאוד גדול, ובעיקר אנחנו מייצרים פה דור שיהיה לו קושי הרבה יותר גדול להצליח להדביק את הפער. אני רוצה להזכיר שאחת השאלות הכי חשובות שתמיד שואלים כדי לדעת, לראות את התחושה של אזרחים, זה האם אתה צופה שרמת החיים של ילדיך תעלה על שלך או לא.
ומה הם אומרים?
האם, לא עשינו את השאלה הזאת הרבה זמן, אבל אני אשאל אותך, סמי, האם רמת החיים של ילדיך תעלה על שלך?
שאלה טובה, כי ילדיי הם בתחילת גילאי ה-20 שלהם, תחילת דרכם כאנשים שמקבלים משכורת חודשית, גרים באזור תל אביב, את יודעת, אזור המרכז, אף אחד מהם לא חולם, והאמת גם אני לא חושב שאני אוכל לסייע להם לרכוש דירה בנסיבות האלה, במחירים האלה.
אבל זה הסיפור.
זה כרגע לא עומד על הפרק.
מתי קנית דירה?
אולי בגיל 30.
30. בגיל דירה, בגיל 30, 35, לא חשוב, קנית דירה, יכולת לקנות דירה.
כן.
הם לא יוכלו לקנות דירה בגיל 35.
אני גם חושב שבקצב הזה הם לא יוכלו לקנות דירה.
תשמע, אפילו אם הם יעבדו בהייטק.
ואתה יודע מה? אני לא בטוח שהם צריכים לקנות. איתן, אני לא בטוח שהם צריכים לקנות דירה. אני כן הייתי מצפה
שיעמדו בפניהם... רגע, או זה או שכירות בזמן ארוך, ואולי אפילו מפוגח.
בדיוק. אני כן הייתי מצפה שאתה יודע, עד שהם יתבססו בשוק העבודה, עד שהם ירגישו נוח וירגישו מתוגמלים מספיק טוב, שהם יכולים לגור בשכירות, אבל שהשכירות לא תהיה כזו שכל שנה הם צריכים להחליף דירה, כי המחירים עולים, כי יש איזה תמה, צריך לפנות את הדירה וכולי.
אבל זו בדיוק עוזלת היד של המדינה. כמה שנים אנחנו מקיימים את השיחה הזו? האם...
מ-2013 אנחנו מדברים על נושא של דיור להשכרה ארוכה. מאז נבנו בחברה הממשלתית דירה להשכיר. לא יותר מ-10,000 דירות, כשהיעד היה בזמנו, נדמה לי יאיר לפיד אז היה שר האוצר, היעד היה 150,000 דירות. אנחנו way, way, way משם, ועד שלא יהיו, ואם אז היעד היה 150,000 דירות, עכשיו היעד צריך להיות 300,000 דירות, כדי שאנחנו נראה פה שווקים קצת יותר מסודרים, יותר יציבים.
לי יש תחושה שאנחנו סומכים יותר מדי על, בוא נגיד, על הנרטיב ההיסטורי שלנו כמדינה סוציאליסטית, שאיכשהו יש בה ערבות הדדית, שאנחנו כבר לא כזו, ושאתה לוקח את הדינמיקה של הדברים, אז אתה צריך להשתכנע למה התסריט הבא הוא לא התסריט הצפוי, שזה התסריט שתל אביב וכמה אזורי ביקוש הופכים למקומות שרק עשירים ובני עשירים יכולים לגור בהם, ואז יבואו מעגלים נוספים של התנהגויות שהם פשוט מתבקשים. למה שהם לא יקיפו את עצמם באיזשהו חומה שהם ישלמו עליה, וחברת שמירה שישלמו עליה, אז אתה כבר מקבל, אתה כבר מקבל שכונות בשמירה פרטית של זה. יש את זה כבר בכפר שמריהו.
מתי היית פעם אחרונה בקיסריה?
נו, בקיסריה, בבקשה. ואחר כך אתה אומר, רגע, שאנשים, שהבנים שלנו שגרים פה בשכונה עם השומרים, ילכו לבית ספר ציבורי, שלא לומדים בו סייבר ויש בו המון שיעורי תושב"ע, גם לא, אז יהיו גם בבתי ספר פרטיים, מה גם שיש תנועה היום בארץ שדוחפת לבתי ספר פרטיים עם ואוצ'רים וכל המודל הזה. על בריאות אני בכלל לא מדבר, למה ללכת לבית חולים ציבורי אם אפשר לעצר בבית חולים פרטיים עם ביטוח טוב. מרגע שזה מתחיל ככה, זה הולך לכל שאר הרבדים של החיים, ואולי בעוד 10 או 15 שנה, אנחנו באמת נראה כמו חלקים מסוימים של ארצות הברית, שמצד אחד יש לך gated community, מה שנקרא, עם מיליארדרים ומיליונרים, ושתי רחובות משם, יש שכונות עוני קשות, עם מספר דו-ספרתי של הרוגים בינם לבין עצמם מדי לילה.
כן, תגידו, את הנקודה הזו באמת, את בעיית הדיור, נראה לכם שאפשר לפתור בלי שהציבור ימחה וימחה בצורה אגרסיבית?
אתה יודע, זו שאלה כללית. האם במדינת ישראל יכול להיות מצב של תכנון לטווח ארוך, תוך הסתכלות על מכלול הדברים, הסתכלות מערכתית היינו רוצים להגיד שכן, אבל זה לא קורה. ושוב, לדעתי, אני מסכימה איתך, אני לא חושבת שלכל אחד צריכה להיות דירה. אני חושבת רק שלבן אדם שבוחר לא לרכוש דירה, צריכה להיות את האפשרות להעביר את חייו בכבוד כשהוא שוכר דירה, ולא באימה כל הזמן שהוא צריך לעבור מקום בגלל שאין לו פתרון לסחירות טווח ארוך, כן. וזה
אני,
כישלון אדיר.
אני אגב, לא אומר שלא כל אחד צריך להחזיק בדירה, אני רק אומר שלא כל אחד שרק התחתן צריך לקנות דירה, או שרק יצא מבית הוריו צריך לקנות דירה. צריך להיות, הרי יש מחזורי חיים, ויש שלבים במחזור החיים, ויש שלבים שאתה אומר, עד שאני אתבסס, רק אז אני אכנס להתחייבות הזו, ולכן כן צריכים להיות פתרונות.
צריך להכניס לפה עוד משהו, וחייבים להסתכל עליו. מדינת ישראל, ודיברנו על זה לפני כמה חודשים, מדינת ישראל מצטופפת. אנחנו מדינה שהאוכלוסייה בגדלה יותר ויותר, כמות הילדים שנכנסים פנימה הרבה יותר גדולה מכמות ההורים, ולכן אנחנו גם מדברים על דור שלא תהיה לו ירושה. זה גם הופך את הכל להרבה יותר מורכב.
אז זהו, סמי, במקום הרביעי החלטנו לאחר דיונים ארוכים לשים את הטקסט שלך, שמדבר על שיעור הילודה היוצא דופן של הגבוה, בצורה יוצא דופן בישראל. אתה קורא לזה ילדים, זה לא רק שמחה. אבל אני רוצה להדגיש שני דברים. אתה יודע מי עושה הרבה ילדים בישראל? העשירים והחרדים. מה התוצאות הכלכליות והנדלניות של העובדה שאנחנו מחזיקים בסי של העולם בוא נגיד המפותח, העולם המתועס בילודה.
כן, אז תשמע, עוד לפני שדברים על ילודה, כשאתה סורק את הנושאים שהממשלה עוסקת בהם, הכנסת עוסקת בהם, אז היא עוסקת בהרבה מאוד דברים. היא עוסקת בכמה תלמידים יש בכיתה, בתורים לרופאים, ביוקר מחיה, בצפיפות בכבישים, בבעיות חנייה, במרחב ציבורי מאוד מאוד לחוץ, בשוויון בנטל, באין ספור סוגיות, שכולן, כולן, כולן נובעות מהעובדה שבישראל מייצרים הרבה מאוד ילדים, סדר גודל של בין 170 ל-180 אלף כל שנה, שיהיו בריאים מה שנקרא, והממוצע פה של שיעור הפריון לאישה הוא 2.9 ילדים לאישה, זה היה אגב בעבר קצת יותר, זה הגיע ל3, וזה הרבה יותר גבוה מהממוצע למשל ב-OECD, שזה 1.6 ילדים לאישה.
כמעט פי 2, זה פשוט מדהים.
כן, כן, זה פער מאוד מאוד גדול. עכשיו, תוסיפו לדבר הזה את העובדה שתוחלת החיים מתארכת. מאז שנות ה-70, בכל עשור, תוחלת החיים התארכה בעוד שנתיים. כלומר, בעצם אם בשנות ה-70 מתו בגיל 70, עכשיו מתים בגיל 80 ומעלה. זה אומר שאתה צריך הרבה יותר פתרונות מכל הסוגים, לא רק דירות, אתה צריך יותר כבישים, ויותר בתי ספר, ויותר בתי כנסת, ויותר בתי אבות, ויותר בתי כל דבר שאתה חושב ואתה מעלה על דעתך, והקצב הזה מחייב, בעיניי הוא מחייב אגב קבינט, ילודה, יש קבינט לענייני הזדקנות האוכלוסייה, צריך קבינט ילודה, שבא ובוחן את ההשפעות של העובדה שאנחנו מייצרים פה הרבה הרבה מאוד נפש.
וגם כדאי מאוד לשים לב, אנחנו נוטים להגיד שהצמיחה בכמות הילדים קשורה לסקטורים מסוימים. לא, בישראל, גם במעמד בעשירונים הגבוהים, זה סמל סטטוס, 4 ילדים זה סמל סטטוס. וכולנו משתתפים במשחק הילודה הזה. סמי, השתם שניכם פתורים בעצם. אתם יצאתם בסדר.
לא גילו לנו שזה סמל סטטוס.
לא, אנחנו איתו אותנו.
אתם הלכתם לפי זה שהפרו ורבו זה בן ובת וסגרתם עניין.
אנחנו לא הלכנו לפי זה. אנחנו, אני אומר את זה חצי בחיוך, אבל יש מחקרים בחוץ לארץ ה... הכתבות האלה מתפרסמות במדי שנה, פחות או יותר בראש השנה. כל ילד עולה לגדל בערך 300 אלף דולר. זה בעצם העלות של גידול של ילד. 300 אלף דולר, אם ניקח שער סתמי, אני ממש רוצה להגיל את זה, כי הרי זה לא מדויק, זה יוצא מיליון שקל, מיליון שקל לילד. זאת אומרת, אם אתה רוצה לעשות 3 במקום 2, או 4 במקום 3, אתה צריך להוסיף עוד מיליון שקל לדברים הללו. השאלה אם זה רציונלי הדבר, אם זה הגיוני הדבר הזה, או שאנשים אומרים, אנחנו מעדיפים להיות עניים עם משפחה גדולה, כי זה העושר האמיתי, או whatever, מאשר חשיבה כלכלית.
יש לי איזה חשש שאף אחד לא באמת חושב. אמר לי פעם נתן זוסמן, כן.
זה גם אפשרות.
זהו, פרופסור נתן זוסמן, שהיה אז מנהל המחקר בבנק ישראל, אמר לי משפט ככה ששתל אותי, שכל מי שעושה יותר משני ילדים, שם את עתידו הכלכלי בסיכון.
כן.
ועובדה שכולם עושים, והדבר הזה, עכשיו תיקח את זה לסיפור הדירה, דיברת סמי, האם תעזור או לא תעזור לילדיך לקנות דירה, איך אפשר שיש לך 3 ילדים שאתה צריך לעזור להם לבנות דירה, וחזרנו עוד פעם לסוגיית אי השוויון שאיתן שם על השולחן.
כן, אבל תראו, העניין של כמה ילדים אנשים יעשו, אני לא בטוח שהמדינה באמת תעסוק בדבר הזה, היא עסקה בזה בעבר דרך קצבאות ילדים.
היא עוסקת בזה.
אגב, היא עסקה בזה בעבר דרך קצבאות ילדים, אתה מסתכל למשל עכשיו, אפילו נתניהו שבעבר הוריד את קצבאות הילדים, עכשיו הוא מבטיח במסגרת קמפיין הבחירות שלו, גני ילדים חינם מגיל 0 עד גיל 3, שזה תמריץ מאוד גדול להביא ילדים כמה שיותר. אבל
סמי, אפילו
העניין,
במערכת הבריאות, מדינת ישראל עוסקת בעידוד ילודה.
נכון,
מדינת
נכון.
ישראל מממנת טיפולי פירויות, מדינת ישראל מממנת טיפולים שיאפשרו להורים לעשות הרבה ילדים, היא עוסקת בזה בצורה אקטיבית.
כן, אבל קצבאות הילדים בישראל יחסית הן נמוכות, ועשיתי בעבר איזו בדיקה, עשיתי איזשהו סרט דוקומנטרי בעניין הזה, ודיברתי עם חרדים, אמרו לי, גם אם הקצבת ילדים תהיה אפס, זה לא יגרום לנו לעשות פחות ילדים, אנחנו רוצים ילדים, והסביר תיאוריה שלמה. אבל לא משנה, לא ניכנס, וו והשואה, ואלף אחד סיבות, למה כן.
בסוף זה, תשמע, יש בסוף איזשהו רובד של אתוס, שהוא כבר לא נכון, אבל הוא נשאר, שאנחנו מעטים כנגד רבים, ואנחנו צריכים הרבה ילדים כדי שיהיה הרבה אוכלוסייה, כדי שיהיה הרבה חיילים בשביל להגן על המדינה. זה לא תמים הדבר הזה, כי אתה רואה שגם אף אחד לא מעז להרער על הדבר הזה. מעולם לא עלה פוליטיקאי, אני לא זוכר, אבל אני לא שמעתי פוליטיקאי שפעם אמר, אנחנו עושים יותר מדי ילדים או משהו כזה.
אני שמעתי, יש ציטוטים, בזמנו מפלגתו של טומי לפיד, אברהם פורז, יצא לקמפיין בעניין הזה. אגב, גם עכשיו, במפלגתו של בני גנץ, יש את חבר הכנסת אלון טל, שנזרק,
שלא ימשיך איתו.
בדיוק, שנזרק לשולי הרשימה, שאומר שצריך לעשות 2 ילדים. לא, אגב, יש 3 ילדים, בדקתי את זה. כן, תראה, יש פה באמת דיונים בשאלה של כמה ילדים. אגב, צריך להזכיר, בכל יום נולדים בישראל עוד משהו כמו 500 וקצת יותר ילדים. בשלוש שנים האחרונות, מאז שהתחיל המשבר הפוליטי, נולדו פה כמעט 600 אלף ילדים. ואם היו צריכים לשכן אותם באיזושהי עיר, היינו צריכים להקים את העיר השנייה בגודלה בישראל, אחרי ירושלים, כדי לשכן אותם. המספרים האלה, זה לא משנה מה הסיבות ולמה אנשים עושים ילדים, ברור שזה מנוע כלכלי מטורף. אגב, זה גם אחד הדברים בעיניי, שמדרג את הישראלים, די גבוה במדד האושר. נכון, אנחנו תמיד יוצאים בעשירייה הראשונה ולא מבינים איך הגענו לשם?
כי יש לנו ילדים.
כי יש לנו ילדים.
זה אומר שאני יותר מאושרת מכם?
לא, זה אומר שיש לנו משפחות גדולות, שיש לנו על מי להישען, יש לנו ממי לפגוש, אנחנו לא בודדים ולא נטושים ולא מנוכרים. כן, ולא מנוכרים, ולכן, אגב, זה גם אחת הסיבות לרמת האושר הגבוהה בחברה החרדית, ששם רואים את העוני, ואתה אומר איך זה שאתם גם עניים וגם מאושרים, משפחות גדולות הם אחד ההסברים לאושר. אז עזבו את הרגע את האושר בצד.
בוא נעבור לאושר בעין.
לא, וצריך לדבר על העניין, על המשמעות. כלומר, המשמעות היא זה שישראל, כל דבר שאתה אומר, כמה קילומטרים יש פה, קילומטר כביש לנפש, כמה רופאים לנפש, כמה מיטות לנפש, כמה תוצר לנפש, צריך לקחת בחשבון שהנפש, שזה המכנה במדד הזה, המכנה הזה גדל בקצב מסחרר. זה אומר שאם אתה רוצה להדביק מה שנדרש בהשוואה למקומות אחרים, אתה צריך שגם המונה יעבוד בקצב הרבה יותר מהיר מה שמקובל במקומות אחרים. זה אומר שאתה לא בונה רכבת קלה באיחור אופנתי של 30 או 40 שנה.
אבל הנה, פה נגעת עוד פעם בבעיית הליבה. אנחנו לא טובים בלתכנן, אנחנו עוד יותר גרועים בלתכנן לטווח ארוך, ואז מה המוצא? פה הגענו לשני החבר'ה ששמת על השאר.
בסוף אין מה לעשות, ואפשר להתווכח עם זה כמה שרוצים, באנו במטרה לעשות רשימה שיש בה גם צד אופטימי מתוקף זה שאנחנו מסמנים את האנשים שלו ישנו קצת את דרכם ויקחו את המשימות שלהם בצורה יותר מקצועית ויותר נחושה, אז באמת יצליחו להקל לפחות על משבר הדיור, ואולי לאורך זמן גם לפתור אותו. אבל בסוף כל רשימה שלא נבחר של אנשי מקצוע היא תהיה כפופה למנהיגים שלנו, ו המנהיגים שלנו, מעבר לזה שאנחנו לא יודעים מי הם יהיו אחרי הבחירות בעוד 40 יום, 1 בנובמבר, לפחות נכון לעכשיו זה נע בין, בוא נגיד, שני המתחרים המרכזיים, הם בנימין נתניהו ויאיר לפיד, וכשבוחנים את הטרק רקורד שלהם, מה הם עשו ב-10 השנים האחרונות, אותם 10 שנים שבהם המחירים זינקו כל כך הרבה, רואים ששניהם לא כל כך עסקו בעיין של הדיור, וזה מאכזב, כי תכף נחזור אל השאר.
כן, לא, אבל שמת על השאר בעצם את יאיר לפיד ואת בנימין נתניהו.
נכון.
כמו איזה נערות גלגל כאלה, שזה בעצם רפרנס לעניין הזה של אם אתה רוצה פה דירה, אז אתה חייב להשתתף באיזה הגרלה אחרת.
אבל זה לא, וזה גם שהם עושים.
ואם לא תזכה בהגרלה, כן, אבל תחשוב על זה, כמה אבסורדי זה. הרי קורת גג זה מוצר צריכה בסיסי, והיינו מצפים שבאמת, שלא יספקו אותו באמצעות הגרלה, אבל מאחר וההיצע הוא כזה נמוך, עושים את זה באמצעות הגרלה. אבל אם ההיצע כזה נמוך, ואם אוכלוסייה גדלה בקצב כזה מסחרר, ואם אנחנו לא מצליחים להדביק את הפער במיטות, ברופאים, בחינוך, בכיתות וכו', יכול להיות שבחר יעשו לנו הגרלות במי מגיע, מי מקבל תור ל-MRI בחודש הקרוב. ואחרי זה יעשו לנו תור, מי יצליח להכניס את הילד שלו לכיתה של 25 ילדים, ולא של 40 ילדים?
מי יקבל אישור ללדת ילד שלישי? אתה יכול ללכת עם זה להרבה מקומות.
זה כבר שיטה סינית.
זה כנראה תקבל אישור ללדת. אישור ללדת תקבל.
אבל השאלה צריך להגיד שהדבר הזה באמת, שרק באמצעות הגרלה אתה יכול להגיע לדירה, וגם כן מסבסדים רק למתי מעט את העניין הזה, אם זה לא אפילו קשל, לא רק כלכלי, גם קשל מוסרי, שבסוף מי שמשתתף בהגרלה,
השאר בעיצובו של בידרמן המוכשר כשד, באמת מראית, אנחנו פה בפודקאסט ולא בטלוויזיה ולא באינטרנט, אז באמת את נתניהו
סתם התאפרנו
ואת יאיר לפיד בתור נערות גלגל מזל, כמו בהגרלות של הפייס וכן הלאה, וזה כי הטרקורד שלהם מ-10 שנים האחרונות, הוא שהם בעיקר הפריחו הבטחות שווא, הציעו לנו הגרלות בכל מיני שיטות כאלה ואחרות, וניסו פחות או יותר לבעוט את הבעיה הזאת של הדיור לאחרים, או לעתיד היותר רחוק. במקרה של בנימין נתניהו, הוא בשנת 2011, בדיוק באותה מחאה של הדיור, של אותו קיץ שאנחנו דיברנו עליו לפני כמה דקות, קיבל אז החלטה, אנחנו יודעים את זה מהקבינט שלו ומהכברת שלו באותם ימים, החלטה רשמית בינו לבין עצמו, לסגת לחלוטין מכל ענייני כלכלה, לא לעסוק בכלכלה, לא לעסוק בחברה, ובעיקר לא לעסוק בדיור, כי הוא הבין שהדבר הזה נפיץ, והוא הבין שלהתקדם שם יהיה לו קשה, מה גם שזה מאוד מדיד, ואפשר לבחון את הביצועים שלך. והוא פשוט לא עסק בדבר הזה, ומסר את התיקים האלה קודם ליאיר לפיד, ואחר כך לכחלון, וכן הלאה וכן הלאה. ואילו יאיר לפיד יחזב במובן הזה, שהוא כבר הגיע לשלטון, באמת במהלך שכל הכבוד שהוא הצליח לבשל אותו, אז את כל הנושא של הדיור הוא בכלל לא התייחס אליו, למרות שהוא העביר תקציב ושם על השולחן תוכנית כלכלית, הווה עם שורה של רפורמות, אף אחד מהם לא היה בדיור, ורק אחר כך הם נזכרו והתחילו להפיץ כל מיני הבטחות וכל מיני תוכניות בשליפה, שכמובן לא הספיקו אפילו לנסח בצורה סופית, ודאי שלא להוציא לפועל. החשש הגדול, ככל שאנשים מתרשמים עכשיו, שבעקבות מה שקרה אצל המפלגות הערביות, שגם הם מופיעות אצלנו בעשירייה הראשונה, אם באמת בנימין נתניהו יחזור לכס ראש הממשלה, הוא שוב פעם יתן את זה למישהו, והמישהו הראשון שקופץ לראש זה המפלגות החרדיות. הם חשוב להם העניין הזה. הוא נתן כבר ביבי נתניהו את התיק של הבינוי לליצמן לתקופה מסוימת, כי לליצמן ולחרדים מאוד חשוב לבנות שם את הדירות שלהם בחריש ובבית שמש ובכל המקומות. אם זה מה שיקרה, אז מדינת ישראל תעסוק בבניית דיור, אבל רק לחרדים.
שזה אחד מהחששות, אבל גם צריך לזכור עוד משהו ולהגיד את זה בכנות. יש גוף מאוד חזק שמונע תהליך מאוד מאוד חשוב שאמור להתרחש במדינת ישראל ואמור לתת חלק מהפתרון, וזה ראשי הערים. שראשי הערים בעצם היו אמורים להיות חלק מהפתרון. עם ההסתכלות על התחדשות עירונית, לפחות ראשי הערים במרכז, ואין להם היום אינסנטיב מספיק, אין משהו שבאמת מעודד אותם לעשות את זה כמו שצריך, ואנחנו רואים קושי מאוד גדול בתוכנית ההתחדשות העירונית, לא רק בפריפריה, שם בכלל צריך את ההתחדשות העירונית כדי למנוע אסונות, אלא גם במקומות כמו מרכז הארץ, העסק לא זורם ועובד כמו שצריך.
כן, תגידו, יכול להיות שאנחנו פה במסגרת הדיון הפוליטי הזה של כן ביבי, לא ביבי, שאנחנו מנהלים אותו כבר 3 או 4 שנים, אנחנו בעצם, מדינת ישראל קיבלה החלטה שבשנים האלה היא נאבקת על דמותה. דמותה הדמוקרטית, דמותה השחיתותית, דמותה המשפטית, והיא הפכה את כל שאר הנושאים, שזה תחבורה וחינוך ובריאות ויוקר מחייה ודירות, למשניים לחלוטין. ועד שהפלונטר הזה, הפוליטי, לא ייפטר ולא יקומו פה ממשלות יציבות שיש להם אופק של 4 שנים, שאפשר להתחיל לחשוב סוף סוף על טווח ארוך, אנחנו לא נראה פה טיפול בבעיות האלה.
אני רוצה להגיד לך שהיה 12 שנים ראש ממשלה אחד במדינת ישראל, זה אחת המדינות עם היציבות השלטונית הכי גדולה שיש.
כן, אבל תחשבי כמה ממשלות היו לו. היה לו מ-2009 עד נדמה לי 13, 13 עד 15, 15 עד 19, ואז מ-19 ועד עכשיו, היו בעצם ממשלות מעבר, וממשלת גנץ, וממשלת...
כן, אבל אני...
זה לא תירוץ לשום דבר. את הדברים החשובים לו, כמו למשל לתת כסף לצבא, כמו למשל לתת כסף לפנסיונרים של צבא הקבע. הוא עשה, זאת אומרת,
זו בעיה פשוטה, אתה פשוט נותן כסף. פה אתה צריך להתמודד עם מיליון דברים וחסמים וביצועיסטיות ותכנון ואינטרסים של הרבה מאוד ישראלים ששמחים בזה שמחירי הדירות עולים.
קח צוות של אנשים שיעשה את העבודה. אתה לא צריך באמת לעבוד על כל דבר קטן. בוא, הבעיה של 10 שנים האחרונות זה שנתניהו נתן את התיק קודם ללפיד ואחר כך לכחלון, והיה לו נוח שהם ייכשלו. באמת הכישלון של כחלון, ששם את יעבוע בעניין של הדיור, זה לא הצליח, וכחלון נמחק לחלוטין. הוא יצא המפלגה נעלמה, והוא יצא מהחיים הפוליטיים. אותו דבר יאיר לפיד, איבד חצי מהמנדטים שלו, בגלל שהוא היה שנתיים במשרד האוצר.
אבל הוא עדיין על הגלגל, תברר מה הוא עושה היום.
חברים, בהינתן, שלמשל תחום התחבורה, אף אחד לא יערער על כך שתחום התחבורה קשור לחלוטין לכל מה שקשור לדיור, הנגישות. זה חלק מהסיבה לעליית המחירים הגדולה מאוד, הגבוהה מאוד במרכז, כי יש לנו בעיית נגישות. כנסת ישראל הצליחה להתכנס לישיבה מיוחדת כדי להעביר החלטה שאפשר יהיה לשאוב זרע מחיילים מתים, אבל לא הצליחה להתכנס, לא הצליחה להגיע להסכמה, להתכנס לאותה ישיבה כדי לקדם את חוק המטרו. אז זה הכל עניין של סדרי עדיפויות, של מה חשוב לפוליטיקאים שלנו.
כן. אגב, זה סדרי עדיפויות שקשורים גם בלחץ, כי לחץ של משפחות שקולות, זה לחץ באמת שפוליטיקאי לא יכול לעמוד בפניו, ולכן הוא בא ופותר את הבעיה הזו, עם כל המורכבות והסיבוך שלה.
אני חייבת לומר ששוואתם של המשפחות השקולות בנושא הזה, לא שמעתי אותה מגיעה לשמיים.
היא לא מגיעה לשמיים, היא פשוט ממוקדת בחברי כנסת. זה מה שהם עושים, הם עובדים מול חברי כנסת, הם לא שורפים צמיגים לצורך העניין.
אז בעצם מה שאתה אומר פה עכשיו, ואנחנו חוזרים לשאלה הראשונה, שאלה איתן ואתה חזרת עליו, אתה בעצם אומר שחברי הכנסת לא חושבים שתהיה פה מחאה גדולה ורצינית סביב הנדל"ן.
זה לא מטריד.
ברגע שתהיה, הם יזוזו. בישראל חלק גדול מהדברים, ובזה אולי נסיים רק את הפרק הזה, בישראל חלק גדול מהדברים קורים רק שיש תחושת דחיפות ויש לחץ ציבורי. אין תחושת דחיפות, אין לחץ ציבורי, זה לא קורה, אפשר לדחות את זה. ברגע שבאמת מתחיל להתעורר לחץ, אז הם מקימים ועדה, ואז קורה מה שקורה.
זה אחד הדברים היותר מדהימים פה, זה שהבעלי אינטרסים, ובמידה מסוימת גם הפוליטיקאים, ואתה דיברת על זה, אתה דיברת על זה פה כמה פעמים, אתה יכול להזכיר על זה, הצליחו למכור לנו נרטיב, שזה גזירת שמיים, הנושא הזה. כי בישראל אין מספיק קרקעות, כי בישראל שומרים על, אני יודע מה, עקרונות של, של זכות קניין, כי בישראל ככה וישראל ככה וישראל ככה, אנחנו לא יכולים לבנות מספיק מהר או לספק מספיק דירות או להוריד את מחיר הדירות. זה פשוט לא יכול לקרות. אז אתה אומר, רגע, כמה אנשים חיים בלונדון? 12 מיליון. מה הגודל של לונדון? כמו גוש דן. כמה אנשים חיים בפריז? כמה אנשים חיים בשיקגו? כמה אנשים חיים בלוס אנג'לס? מה זה הדבר הזה ששכנעו אותנו ש... אי אפשר אחרת.
לא, אז רק נתון אחד שאני חייב להגיד פה, כי ציינתי אותו פה בכתבה.
שום דבר פה לא נכון.
מאז הקמתה, האוכלוסייה של מדינת ישראל גדלה פי 13.
נו, בסדר. אתה חושב שאין ערים שגדלו?
האוכלוסייה של ארצות הברית בתקופה הזו גדלה פי 2 וקצת.
אני אראה לך 50 ערים.
אני אראה לך 50 ערים. גדלה בכלום, בשליש.
50 ערים באסיה שגדלו בסדרי גודל כאלה, כי במקרה שלהם, כי אנשים באו מהכפר לעיר.
תן לי ציון לדמוקרטיות שלהם.
בסדר, אתה אומר שבשביל או דמוקרטיה או לחיות בקרטון ברחוב?
אתה אומר לא יכולים, אני אומר גם לא יכולים ולא רוצים, והם ירצו ויהיו יכולים כשיהיה לחץ ציבורי. עד כאן בעניין הזה. סיוון, תודה רבה לך.
תודה לכם.
שלום לגילי מלניצקי.
שלום איתן. שלום סמי.
אהלן.
כן, תשמעי, במקום התשיעי, בעשרת הראשונים ברשימת 100 המשפיעים של דה מרקר, גרסת יוקר המחיה ומחירי הדיור, אנחנו בהתייעצות איתך, מיקמנו את הנושא של המשקיעים. אנחנו מדברים על זה הרבה וכותבים על זה הרבה, גם אנחנו, גם כמובן כל שאר העיתונים הכלכליים, על התופעה של ישראלים רבים שהחליטו שמבחינתם השקעה בדירה אחת, שניים, שלושה, היא השקעה חליפית, נקרא לזה, לפנסיה, חליפית לניירות ערך. זה הפך לספורט ולתחום מאוד פופולרי בישראל. אני אישית מכיר הרבה מאוד אנשים, למשל יוצא צבא, יש להם חברות בארגון חבר, שארגנו להם רכישת דירות בפריפריה במחירים מאוד אטרקטיביים, ולחלופין הרבה מאוד בעלי מקצועות חופשיים, רופא שיניים, רואי חשבון, ש... חשבו וביצעו שהחסכונות שלהם יהיו בעיקר בדירות שהם קונים ופחות נקרא לזה דרך המוסדיים או נגד או דרך ניירות ערך. ואז יש דיון באמת על המשקל שלהם והחשיבות שלהם או ההשפעה שלהם על הדינמיקה של עליית המחירים במחיר הדיור כמו שראינו בעשר שנים האחרונות. ויש פה כמה דעות. מצד אחד יש אנשים שאומרים שזה שולי, כי בסופו של דבר הם לא כל כך הרבה. ויש מי שאומר, כמוני, שכיוון שמחירים בשוק נקבעים בשוליים, אז מה שמשקיעים עושים הוא בסופו של דבר די דרמטי. אבל בואי ספרי לי מה מצאת כשבדקת מה המספרים.
אז אני אתחבר למה שאתה אומר ואגיד שאני חושבת שחלק מהטריגרים שמושכים הרבה מהציבור להשקיע בנדלן זה מעבר לסיבות שהזכרת, זה גם עניין של חסמי כניסה מאוד מאוד נמוכים. לא אומר שאתה לא צריך הון עצמי, אבל היכולת שלך למנף את הכסף, להיכנס עם סכום מסוים ולקבל מהבנק שנכנס איתך כשותף לדירה, תתרת התשלום, זה משהו שמהווה איזה מנוע להרבה משקיעים מתחילים. בנוסף לזה אנחנו רואים שבשנים האחרונות, תוכניות הדיור והגרלות הממשלתיות יצרו דור חדש של משקיעים, שהם אולי מחזיקים רק בדירה אחת, אבל זה באמת דירה שהם לא באמת מתכוונים לגור בה, אלא הם נהנים מההנחה או מההטבה שהם קיבלו מהמדינה, והם קונים, רוכשים את הנכס והופכים להיות משקיעים שנהנים מהרווחים, מחכים למכור אותו ולהתמנף ולהגיע ככה לדירה הבאה. ואם מדברים על המספרים, אז אנחנו יודעים היום ששוק הדיור בישראל מורכב מ-70% בעלי דירות ו-30% של סוחרים שמתגררים בדירה שאיננה בבעלותם. כשאנחנו מבקשים את המספרים מרשות המיסים, אנחנו רואים שיש משהו כמו 250 אלף משקי בית בישראל שמחזיקים שתי דירות לפחות, וככל שאנחנו עולים ומטפסים למעלה, אנחנו רואים שהמספר משקי הבית שמחזיקים בשלוש דירות יותר נמוך, אבל עדיין 55 אלף משקי בית שמחזיקים בשלוש דירות.
והשבוע גם למדנו שיש כאלה שיש להם דירה שהם אומרים עליה,
כן, זה לא שלי.
היא רשומה על שמי, אבל היא לא שלי. אז לכי תדעי, בין אלה, למשל, את כותבת פה במגזין שבשנת 2021,
אתה מדבר על אדם מוכשר כמובן.
היו משהו כמו 268 אלף אנשים שיש להם שתי דירות בבעלותם, אבל יכול להיות שלכל אחד או לחלקם, יש עוד דירה שרשומה על איזשהו בן משפחה, אבל גם היא בבעלותם. אז יכול להיות שהנתונים האלה הם לא נתוני האמת. המספרים כנראה יותר גבוהים.
סמי, אני חושבת שמה שאתה אומר הוא נכון מאוד. אני חושבת שכולנו מכירים אנשים שההורים שלהם קנו דירה וכבר בגיל צעיר מאוד רשמו את הנכס על שמם, ואני יכולה להעיד שיש לי חברות ומכרים שמגיל 18 בערך יש דירה שרשומה על שמם. המצחיק או העצוב בתוך הסיטואציה הזו שגם כלי התקשורת והפוליטיקאים שהתייחסו לאירוע הדר מוכתר בימים האחרונים סביב הרישום של הדירה, אפילו לא, זאת אומרת, אתה יודע, זה היה טוב, רשות המיסים עכשיו נאלצת בעל כורחה לבדוק, אבל הסוגיה הזאת היא נפוצה מאוד מאוד.
יש לי הרושם שרשות המיסים לא נאלצת בעל כורחה, היא פשוט עושה סיבוב יחצני על הדבר הזה.
כן, לא, אין שם שום דבר לא חוקי.
אם היא באמת הייתה רוצה לבדוק את אנשים שרושמים דירות על שמות של אנשים אחרים, היא הייתה פשוט הולכת לאותם אנשים אחרים ושואלת את אותו בן 19, תגיד, איך הצלחת לקנות דירה בגלל
כן, אבל למעט ספק וגם לא בטוח עבירה סביב נושא של מס רכישה, זה לא, לא חוקי ללכת ולקנות דירה ולרשום את זה על, על השם של, 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 של בן שלך.
הדבר היחידי שהוא לא חוקי, לא, זה שאתה בעצם נמנע ככה מתשלום מס רכישה.
אז אני אומר, העניין של המס רכישה, זה צריך לקבל פה איזושהי החלטה עקרונית בעניין הזה, אבל תכלת זה סתם מילים, זאת אומרת, הדירה היא של הדר מוכתר, נקודה סוף. זה שהחליטה לתת את הכסף למישהו אחר, זה משהו אחר, בעיה שלה.
אני לא אומרת שיש פה בעיה חוקית, אבל אני אומרת שהשוק הזה הוא שוק גדול יותר ממה שאנחנו מדמיינים.
אין ספק, אין
וגם,
ספק.
וגם שהמדיניות הזאת של רשות המיסים, זאת אומרת, זה לא אופס, לא שמנו לב או לא ידענו, זה מדיניות מכוונת, בדיוק כמו שעל הכנסות משכר דירה, הפיקוח הוא מאוד מאוד מאורפל ואפור.
למה מאורפל ואפור? אין פיקוח.
יפה, בדיוק.
לא, אין פיקוח, נו. מי שיזכיר את הדירה שלו ב-5,800 שקל, מעולם אף אחד לא יבוא ויגיד לו, רגע, על ה-800 הנוספים שמעל 5,000 אתה צריך לשלם מס הכנסה. זה פשוט לא קיים הדבר הזה.
וזה מייצר בעצם משקיעים בדירות שהם, השיח בשוק הוא אנחנו לא יכולים ללא המשקיעים. למה אנחנו לא יכולים ללא המשקיעים ולא צריך להילחם בהם? כי הם בעצם אלה שמחזיקים את שוק השכירות, ואם לא הם, לא יהיו לנו דירות להשכרה. שזה דיון קצת בעייתי, והוא בעיקר בעיניי מצביע על אוזלת היד של המדינה ב-70 שנותיה, לייצר מענים ממוסדים למי שלא רוצה שתהיה לו דירה בבעלות, או לא יכול שתהיה לו דירה בבעלות, שזה אולי הסיפור היותר גדול, בטח במציאות שבה מחירי הדיור עולים ועולים בשנתיים האחרונות, ואנחנו רואים שהעשירונים התחתונים, היכולת
את צודקת,
והגישה
את לחלוטין,
שלהם.
יש פה ערבוביה של שני נושאים שלא באמת שורים אחד בשני, בכל הערים הגדולות בעולם, איפה שבאמת יש גם שוק עמוק לסחירות לטווח ארוך. הרבה פעמים סחירות במחיר מפוקח בצורה כזאת או אחרת, כי הבינו אנשים שגם בערים גדולות ועשירות צריכים מורים ושוטרים וכל מה שקשור. תאגידים בנו את הדירות הללו, ויש הסדרים כאלה ואחרים, ואתה לא מצפה מהמשקיעים שיעשו דבר כזה, וממשיך לתת להם הנחות, ובדרך הזו פשוט לפמפם ולסבסד ולדחוף למעלה את שוק הדיור, ושוב פעם להוציא את כל הזה. תראי, בשורה התחתונה, ונסכם עם זה, כי אני רוצה עוד גם להגיד לך דבר מה, כשאת כותבת אחד משמונה ישראלים, הוא משקיע בית בישראל, הוא גם משקיע בדיור, זה באמת מסבך את כל הדינמיקה, כי זה גם אומר ש-12, 13, 14, 15 אחוז מהישראלים בהגדרה לא רוצים שהמחירים ירדו ויהפכו לברי השגה עבור דורות צעירים וכל מה שקשור בזה. והמדינה בסוף צריכה להחליט באינטרס של מי היא עובדת, באינטרס של מי שיש לו דירה או באינטרס של מי שעדיין אין לו דירה, ואנחנו רוצים לספק לו אותה. סמי, מה נגיד לגילי? אנחנו...
לא, אנחנו נפרדים מגילי.
אנחנו מנצים להיפרד ממנה.
שעוברת לתאגיד השידור הציבורי, אנחנו נגיד לה שמאוד שמחנו פה לארח אותה תמיד, ואנחנו שמחים
שבכלל הייתה
חלק מדמרקר.
רוצים לאחל לך בהצלחה.
ונאחל לה בהצלחה.
וואו, אני מתרגשת ואוהבת אתכם, ומודה לכם שהייתם מורים טובים.
ואולי עוד נציק לך מתישהו, נעלה אותך לשידור במקרים חריגים.
תביא סקופים,
ואנחנו
נהיה בבעיה אם לעלות אותך בשידור או לכעוס למה לא הבאת הסקופ כעת
אצלנו. אז תודה רבה, ובהצלחה גילי וניניצקי.
שלום, שלום. תודה רבה לכם, להתראות.
זהו, אנחנו יוצאים לפגרת חגים, אנחנו נחזור מיד אחריהם, אנחנו נאחל כמובן חג שמח ושנה טובה לכל המאזינים שלנו. נגיד לך, איתן, חג שמח.
אני אגיד לך חג שמח.
בהחלט.
פעמיים, כי טוב.
ונגיד גם חג שמח ותודה רבה למי שעורך אותנו, שזה דן ברומר ונערה מלכין. זהו, נחזור מיד אחרי החגים. תודה ושיהיה לכם חג שמח.
שלום, שלום.